מצד אחד עסקנו בשמחה, שזה הבקשה. השמחה נובעת מהרצון להתקדמות, מהתנועה, מאי העמידה במקום, מאי החוסר החשיבה השופית. החשיבה השופית, החשיבה שיש לה כה, היא יסוד העצבות, אל המוות. ברגע שהוא נתפס כסוף, כקץ, אז הוא מוליד את כל העצבות בעולם. כל העצבות האנושית היא מגיעה מזה שחושבים על המוות כסוף, כנקודת סיום, ואז יש איזה, בעצם איזה עצבות כללית. יש רצון גם לנסות לעצב את החיים הנוכחיים, לנסות לתת להם מקום, הגדרה, ממשות. ואנחנו עם לא עסוק בעיצוב במובן של סוף פסוק, אלא עסוקים כל הזמן בהתחלה, בהתחדשות, בהתקדמות, כי אנחנו מאמינים בחיי החיים. החיים רק הולכים וממשיכים, הולכים ומתעצמים, ואין להם סוף, הם גדלים. זה יסוד השמחה שלנו. זה שמחה מצד מעשה ידינו, אם אפשר לומר ככה, מצד צורת החשיבה שלנו, מצד הפעילות שלנו, מצד מה שאנחנו נוהגים, פועלים, מצד המטרות שאנחנו מציעים לעצמנו. זה מעיין אחד של שמחה. אבל יש מעיין אחר של שמחה, שהוא לא מתחיל ממעשה ומיוזמה ומפעילות ומטרות, אלא מעיין של שמחה שמתחיל מזיכרון. בימי הפורים אנחנו עוסקים הרבה בזיכרון. השבת שלפני פורים נקראת שבת זכור. זה לא סתם שאין הרבה שבתות שקוראים להם שם, המהות של שבת. וזה שהשבת שלפני פורים כך נקרא, זאת אומרת שזה הסוגיה שהשבוע שאחרי שבת הזו, זה הסוגיה, כמו שיש עשרת ימי תשובה, היא שבת תשובה. זאת אומרת שהשבת, הוא אומר, זה הנושא של השבוע הזה. הנושא של השבוע הקרוב, מגדירה, אנחנו עכשיו נכנסים לשבוע, תאוצה של כמה ימים, שזה מרכזם. סוק בתשובה. או יש שבת נחמו. זאת אומרת שאנחנו נכנסים עכשיו למערכת של זמן, למערכת של שבתות, למערכת של תקופה שצריך לעסוק בנחמה. סוגיית הנחמה. כל פעם שעם ישראל נתן שם, גדולי ישראל עסקו בזה, הרבה מאוד. בשמות שעם ישראל נותן לשבתות זה לא סתם. שבת זכור, כלומר, הכותרת של השבוע של פורים זה זכירה. צריך לעסוק בזכירה. זכור את אשר עשה לך המלאק. מעניין שהזכירה עומדת כאן על הפרק היא דווקא אלטרנטיבית לעמלק. כלומר, יש משהו בהתמודדות עם עמלק, שחלק מההתמודדות הבלתי פוסקת עם עמלק זה עקרון הזכירה. כי אחרת היה פשוט צריך להגיד חסל את עמלק. לא כתוב רק לחסל את עמלק, כתוב לזכור. כל הזמן צריך לעמוד מול המלאק ולומר לעצמנו אנחנו זוכרים. כלומר, עצם העמדה הזאת של זיכרון מתמיד היא עמדה של עסקית, היא עמדה של סוג של מאבק נגד המלאק. זה סוג של מלחמה. לזכור כל הזמן ובעצם להיאבק במלאק. מה בעצם עומדת על הפרק הזכירה? גם במגילה עצמה, ימי הפורים האלו נזכרים ונעשים, כן, לשון המגילה שימים אלו נזכרים. זכרם לא יסוף מזרעם, יש ביטוי כזה גם כן על ימי הפורים, שזכרם לא יסוף מזרעם. מה אנחנו זוכרים? מהו זיכרון בכלל? הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח בנפש, כוח שנקרא זיכרון, יכולת של האדם לזכור. יש זיכרון שהוא משותף גם לבעלי חיים, שלב אי אפשר גם לצוות. זה זיכרון של, שאנחנו זוכרים כל מיני מאורעות, כל מיני דברים, אירועים פיזיים שעברו עלינו. אדם לא אי אפשר לצוות אותו לזכור, וגם אי אפשר לצוות אותו לשכוח. כי זה דבר שהוא תמונה. כן, אדם קלה תמונה. ראה אירוע, שמע קול, אין מה לעשות. הוא לא, אתה לא יכול להכריח אותו לזכור ולא להכריח אותו לשכוח. זה דבר טבעי. זה דבר חייתי. כשאנחנו מדברים על זיכרון כצו או על שכחה כהתמודדות, זה רק בתחום אחר, לא בתחום של הזיכרון של אירועים שאנחנו חווינו באופן בלתי אמצעי על ידי החושים שלנו. אנחנו מדברים על זיכרון של מחשבות, של תכנים, של ערכים, של היסטוריה, של דברים שהם לא באו במגע ישיר איתנו, מגע חושי ישיר איתנו. כן? למה תזכור את יום זאתך ממצרים? מה זה תזכור את יום זאתך ממצרים? זה לא הכוונה, היית ביציאת מצרים, אל תשכח כי היית שם. לא, לא היינו שם. לכן צריך לצוות. כן? צריך לצוות. כלומר, יש פה מצווה ברובד המחשבתי. כן? אני לא יכול לזכור במובן של הייתי שם ואני צריך לזכור אירועים שהיו. זה לא אירוע שהיה מבחינתי, אלא למען תזכור את יציאת יום זאתך ממצרים, הכוונה, המחשבה של יציאת מצרים, העיקרון הרוחני, המסר של יציאת מצרים צריך להיות, אנחנו צריכים לזכור אותו, צריכים לחשוב עליו, צריכים שהוא יהיה לנו בתודעה יום יום. יום יום צריך שיהיה לנו בתודעה זכר יציאת מצרים. וכן הלאה, כל מיני זיכרונות, כוונה, מחשבות עקרוניות, מחשבות כאלו שאנחנו מצווים להשתייך אליהם. לכאורה הזיכרון במובן הזה הוא דבר מלאכותי. כלומר, אומרים לבן אדם, תזכור. מה זאת אומרת תזכור? אנחנו, זה לא משהו שתמון אצלי בעבר שלי, אני צריך לזכור אותו. כמו הזיכרון שאנחנו אמרנו, טוב, תזכור מה קרה לפני 3 ימים. זה קרה, יש לך את זה במאגר, זה נמצא אצלך, רק תזכר. כן, ופה זה לא משהו שקרה לנו, אומרים לנו תזכור, וזה לא נמצא אצלי עם המאגר, אז איך אני אמור לזכור? זה מלאכותי, אתה אומר שאני אגיד שאני זוכר, למרות שאני לא זוכר. כלומר, המילה זיכרון היא לכאורה מילה לא מתאימה. היה צריך להיות, תחשוב על יציאת מצרים, תעסוק בנושא יציאת מצרים. לזכור זה כאילו, אתה לא זוכר, זה היה. כאילו, מבחינתך זה חלק מסל האירועים שנמצאים אצלך בפנים, אתה אמור לדעת את זה. זה חלק מהעבר שלך, אבל זה לא חלק מהעבר שלי. אז המילה תזכור היא לא נכונה, היא לא מתאימה. אני לא אמור לזכור. מה אתה מצפה ממני שאני אזכור את זה? תגיד לי, אתה רוצה שאני אחשוב על זה? בסדר, אני אחשוב על זה. לכאורה המילה לזכור ביחס לדברים שהם לא אירועים שאנחנו עברנו באופן אישי, היא מילה לא נכונה. כן? צריך לזכור, אפשר לזכור דברים שעברתי, אפשר לחשוב על דברים שלא עברתי, אבל לזכור דברים שלא עברתי, איך אני זוכר? זה לא חלק מהעבר שלי. העובדה שהתורה מתייחסת לכל מיני דברים בלשון זכירה, יש בזה אמירה. האמירה היא, כן, המחשבות האלה הן חלק ממך. כלומר, יש שני סוגי מחשבות. יש מחשבות, דברים שאנחנו יכולים להציף בדעה שלנו, לרכוש אותם, לעסוק בהם, לעיין בהם וכו', שהם באמת נרכשות, דברים חדשים. אבל יש מחשבות, יש עניינים שבעצם הם נמצאים בתוכך פנימה. לא באופן של אירוע שעברת, אלא הם בעצם הזהות העצמית שלך. זה אתה. מה זאת אומרת שאני אומר לך תזכור? תזכור מי אתה. כי כי אם באמת באמת תשים לב מי אתה, זה נמצא אצלך. אתה לא צריך להיזכר בזה במובן המלאכותי, תחדיר לעצמך מחשבה, אלא באמת זה נמצא אצלך. כשאני אומר לך תזכור, זה בא לומר, זה באמת תמון אצלך בתוכך פנימה, בדיוק כמו אירוע שחווית, באותה רמה. למרות שזאת מחשבה, זה לא אירוע שעברתי, אבל הניתוח הוא שיש כאן מחשבה, שיש כאן עיקרון, שיש כאן ערך, שהוא נמצא אצלך. לדוגמה, אני אתן דוגמה פשוטה בשביל לסבר את האוזן, ואז אני יכול להגיד למישהו, תזכור שאסור, שאי אפשר, דמה, לרצוח אנשים. אני יכול להגיד לבן אדם, תזכור את זה. מה זאת אומרת תזכור? זה מחשבה שהיא תמונה בך, כן? היא נמצאת אצלך. ואני יכול להגיד לך, תזכר בה. תזכר, כלומר, תציף משהו שהוא בעצם נמצא אצלך. אולי שכחת אותו, מה זה שכחת? הוא נמצא אצלך, אולי התעלמת מהדבר הזה. אז זה לא מחשבה חדשה שאומר לאדם, אדם, תחשוב על זה שצריך, לא יודע, זה מחשבה חדשה. אלא זה משהו שאני נמצא בתוך המצפון שלך, הוא קיים, יכול להיות ששכחת אותו. כלומר, שכחת, התעלמת ממשהו שנמצא, התנקרת למשהו שקיים באישיות שלך. כשאני אומר לך עכשיו תזכור, אני אומר לך תחזור למשהו שנמצא בתוכך. זה לא דבר חדש, זה דבר ישן, עתיק. זאת אומרת, ישנם ערכים, ישנן מחשבות שהן תבועות בתוכנו כבר. יש מחשבות חדשות, ערכים חדשים, ואז המילה לזכור היא באמת לא מילה נכונה. כן, הצו לזכור, או ההוראה לזכור, המילה בכלל לזכור היא לא מילה נכונה, כי זה לא דבר שבא מהעבר, זה דבר חדש. זה דבר שהוא נולד מהעובר, או יותר נכון, או מהעתיד. זיכרון, שאנחנו מדברים על זיכרון, לא, שוב, לא בדברים האירועים שחוויתי, אלא בתחום של מחשבות, ערכים, אנחנו מתכוונים שיש כאן סוג מסוים, כן? אנחנו מנתחים שיש סוג מסוים של מחשבות וערכים שהם חלק בלתי נפרד מהעצמיות שלך, מהטבע שלך, ולכן היחס אליהם הוא יחס שונה. הציפיות לגביהם ציפיות הרבה יותר גבוהות. זה אמור להיות טבעי. זה אמור להיות חלק ממך. מה, אתה לא זוכר? שכחה זה התעלמות ממשהו שנמצא בך באופן טבעי. אמור להיות טבעי. אמור להיות קיים. למה אתה שוכח? פה כבר אנחנו מבינים את הטענה המוסרית שיכולה להיות בשכחה. לא באמת שכחה, זה נמצא אצלך. מה שכחת? איך אפשר לשכוח דבר כזה? האדם, אומרים למישהו, בא, הוא, אדמה, הוא גונב. גונב. אמר לו, תמה, אתה לא יודע שאסור לגנוב? מה זאת אומרת שאני אמר השם? אתה לא זוכר שאסור לגנוב? זה לא ידע חדש. זה אמור להיות פה. אתה לא זוכר? שכחתי. אם אני אגיד, שכחתי שאסור לגנוב, אנחנו יד צוחקים. מה זאת אומרת, שכחת שאסור לגנוב? זה מגוחך. אתה צריך תזכור את זה, זה אמור להיות טבעי. שכחת שאמור אסור לגנוב, בעברית קלה הדחקת, התעלמת, נלחמת נגד הקול הפנימי שאמר לך כל הזמן אסור לגנוב. כלומר, כל פעם שאנחנו נפגשים בתורה או בדברי חז"ל בביטויים שקשורים לזיכרון ושכחה, אנחנו צריכים לדעת שעכשיו אנחנו נפגשים עם סוג של ערכים ומחשבות שהתורה מזהה אותם כערכים ומחשבות שאמורים להיות טבעיים לנו, נמצאים בתוכנו, עד כדי כך שאפשר להתייחס אליהם כדבר שהוא תמון בעבר שלך. כלומר שאתה לא חווית אותו באופן אישי, הוא אמור להיות תמון אצלך, אמור להיות חלק מהעולם הפנימי שלך. יש תביעה כזאת.
זה של הצפירות של הבוקר?
כן, כן.
יסודות.
יסודות ערכיים שאנחנו, הרמת הציפייה שלגביהם היא לא, יש פה מחשבה שצריך לעסוק בה, אלא זה יותר ממחשבה. זה אמור להיות משהו שהוא חלק מהטבע שלך, מהמצפון הטבעי שלך, מהאישיות העצמית שלך. אפשר לומר שלזכור, תמיד לזכור, להיזכר, זה להיות נאמן לעצמך, לעמוד מול עצמך, לא להסתיר את מה שעצמי לך.
זה לא תפילה בעצם, הבחירה הזאת?
בסדר.
לא, זה לא תפילה שלנו?
כן.
אין לנו ברכה כזאת ב-18.
כן, נכון. אני חושב שיש שיש סוגים שונים של זיכרונות. זאת אומרת, יש זיכרונות שהציפייה הטבעית לגביהם היא חיונית יומיומית, ויש זיכרונות שהציפייה שלהם היא פחות חיונית יומיומית. יכול להיות שיש מדרגות לזיכרונות, אז לכן לא כל דבר הוא נמצא כל יום. לדוגמה, ראש השנה. ראש השנה אנחנו קוראים ליום הזיכרון בתורה. התורה קוראת ליום הזיכרון זיכרון תורה. אנחנו קוראים לו מקדש ישראל ויום הזיכרון. אני אומר את יום הזיכרון, מי זוכר? הקדוש ברוך הוא. כתוב זוכר, נכון? כי תביא חוק זיכרון, הקדוש ברוך הוא זוכר, נכון? אתה זוכר מעשה עולם, מפקד כל יצורי קדם, זוכרים. הקדוש ברוך הוא זוכר כל, מסתבר שהוא זוכר כל השנה, אותו דבר, כן? אז מה זאת אומרת שראש השנה הוא יום הזיכרון? זאת אומרת שיש אספקט מסוים של סוגיית הזיכרון הכללית, שביום הזה היא נמצאת ברמה יותר גבוהה, נמצאת באיכות יותר גבוהה. אז יכול להיות שגם כאן יש זיכרונות, יש דברים שרמת הזיכרון שלגביהם היא תחופה יומיומית, ויש דברים שהם באיכויות שהן משתנות. כן, אז הקדוש ברוך הוא זוכר, אני חושב שזה דוגמה טובה. הקדוש ברוך הוא זוכר, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זוכר? זוכר מה שהיה, זוכר את העבר. אנחנו מתפללים הרבה על הקדוש ברוך הוא, תזכור, נכון? תזכור, תזכור, מה תזכור? תתאמץ, תזכר מה היה, אל תשכח. אני לא אומר את זיכרון של הקדוש ברוך הוא. זיכרון, קשר, כן, שייכות עצמית, שייכות טבעית. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא זוכר, זאת אומרת שמתגלה, בולט, צף הקשר, או צף השייכות הטבעית, העצמית. העניין, הערך בטבעיותו, בצורתו המקורית, בצורתו הטבעית. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא זוכר, זאת אומרת שערך מסוים, עניין מסוים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, מתגלה עכשיו בצורתו הכי טבעית, הכי מקורית, הכי כפי שהיא, ללא עקבות, ללא מחסומים. כן, כן, אנחנו גורמים מחסומים לדברים הטבעיים, אבל רואים שהרעיון הטבעי הזה, הערך המקורי הזה, יתגלה כפי שהוא במקור.
בא לחזק,
נכון, אתה צודק. אני חושב שזה נכון, שצריך לעסוק בזה עכשיו. רואים שיש, אם אומרים לך לא תשכח, כנראה שיש סיבה שאומרים לך לא תשכח. יש איזו סיבה למה אנחנו עלולים לשכוח את הדבר הזה. זה לא במקרה, נכון. כן, זה דוגמה, שוב, זה זיכרון של הקדוש ברוך הוא, שוב, זה דוגמה להגדרה הזאת, כן, שזיכרון זה הדבר העצמי, הערך העצמי, בצורתו המקורית, טבעית. כאילו לא, ללא משהו מלאכותי, כן, אצל הקדוש ברוך הוא זוכר, זה לא משהו שהוא צריך לחשוב עליו, זה בעצם תמיד היה, זה טבעי. אנחנו, כשאנחנו נדרשים לזכור, אנחנו נדרשים בעצם לרענן את הזהות העצמית שלנו, להסיר דברים שגורמים לנו לא לעמוד מול הזהות העצמית שלנו, לא להיות טבעיים, לא להיות מקורים, לא להיות אמנים לעצמנו. לזכור. לזכור את יציאת מצרים זה לזכור כל יום את תעודת הזהות הכי יסודית שלנו, שלנו, אנחנו עם השם. כל יום צריך לזכור, וגם כל לילה, כן, בן זומר אומר גם בלילה, כל יום וכל לילה, אדם צריך לזכור את יציאת מצרים, מצווה מהתורה. זאת אומרת, אדם חייב כל יום לרענן את הזהות העצמית שלו. שוב, זה לא זיכרון של אירוע, אני זוכר, לא היינו שם, במובן הגלוי, אנחנו לא היינו שם, זה צריך להיות חלק מהטבע שלנו, מהאינסטינקט היתירה שלנו, מהאלף בית שלנו כזהות. אני, מי זה אני? אני שייך לעם ישראל, אני שייך לעם השם. מה זה עם השם? זה עם שיצא עם מצרים. שקבש בחוץ יצא עם מצרים. אנחנו עם מיוחד, עם קדוש. זה אני. אני לא יכול לשכוח את עצמי. מי אתה? אני יציאת מצרים. אני הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם. אין לי משהו אחר. אין לי זהות אחרת. אין לי זהות שלי בין השאר ולשך. אני, הזהות העצמית שלי, בין לעם ישראל. כן. זוכר חסדי אבות, זאת אומרת, אני מזכיר, לא, זה יציאת מצרים לפני זה, אבל זה נצא, אבל מה זה זוכר חסדי אבות? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זוכר? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מצידו מעורר, נותן לקשר, לתכונות הטבעיות של האבות, כל הזמן הם נשארים באופן עצמי מקורי. התכונות האלה, אלוקיות, תכונות אלוקיות שהקדוש ברוך הוא שתל באבותינו אברהם, יצחק ויעקב, כל הזמן נמצאות בערכן המקורי, כל הזמן מופיעות. כן, זה כמו שהוא זוכר חסדי אבות. זה לא אומר הוא זוכר מה היה, כן? אלא זוכר, הכוונה, הערך הזה, העיקרון הזה של תכונות האבות, התכונות האלוקיות של האבות, כל הזמן נמצא. לכן מובן, זה נמצא כל הזמן. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מציף את הערך הזה. לכן אנחנו אנשים שכל הזמן תכונות האבות חיות בנו. לכן זוכר חסדי אבות. הוא מביא גואל לבני בני, לא מביא גואל לבני בני. כי יש בתוכם את האבות, האבות נמצאים עדיין. חיים בקרבנו. כיוון שהם חיים בקרבנו כל הזמן, לכן מביא גואל לבני בני. כן? יש סיבה להביא להם גאולה. זה נמצא. התכונה הטבעית, הערך הטבעי כל הזמן עולה על הפרק, לא נעלם, כל הזמן נמצא, קיים, שייכות עצמית.
אמרת שתיבר, אמרת אחד לזכור ואחד להסתיר את ה...
זה לא תשכח.
מה זה בפועל?
זאת אומרת, שכחה זה שאדם בגלל כל מיני סיבות לא עומד מול עצמו, לא נאמן לעצמו, לא זוכר את עצמו. זה כל מיני סיבות, יש לזה כל מיני גורמים, כן? אבל זה שאדם לא זוכר את עצמו, לא נאמן לעצמיות שלו, זה נקרא שכחה, שזה בעצם בעיה מוחשבית, כן? שאתה לא נאמן לעצמך. זאת אומרת, אתה לא זוכר, זה אתה. כמו שאני אומר לבן אדם, למה אתה לא חושב? זאת אומרת, למה אתה לא חושב? אתה לא זוכר שאתה בן אדם ויש לך שכל ואתה אמור לחשוב? אני לא שכחתי, מה זה שכחתי? שכחתי שאני בן אדם שאמור לחשוב. זה תביעה מוסרית, כן, אתה אמור לעשות את זה, אתה בן אדם. לפי זה, אנחנו צריכים לדעת מהי הזכירה המיוחדת שאנחנו צריכים לזכור את המלאק. יש מכלל הזכירות שיש לנו, צריכה להיות, יש זכירה אחת, זכור את אשר עשה לך המלאק. לפי זה, זכור את אשר עשה לך המלאק, זה לא אירוע שקרה לך, כי זה לא קרה לי, אני לא יכול לזכור את זה, אני לא המלאק לא הרביץ, לא מכיר אותה. זה גם לא רק מחשבה. תחשוב על זה שהמלאק, כי אז זה לא היה מופיע בתור זכור. היה צריך להיות, אל יסור מלבבך מה שעשה המלאק. זכור, זאת אומרת, בעמדת זיכרון. זאת אומרת, שהעובדה שיש המלאק בעולם, המציאות הזאת שנקראת המלאק, המתח בינינו לבין המלאק, זה חלק מהזהות העצמית שלנו. המלאק נפשית בו עם המלאק. המלאק זאת הכפירה שהאנושות כופרת במידה מסוימת של צדק מבחינתה. הכפירה שהאנושות כופרת בייחוד של עם ישראל, בקדושה של עם ישראל, ביותו עם השם. הכפירה שהאנושות כופרת בעצם בזה שהשם הוא מלכנו, שיש לנו מלך גדול. מיד אחרי קירת ים סוף, שכל הגויים, כל אומות העולם נרעשים מול העובדה שיש פה עם שיש לו מלך מיוחד, השם ימלוך לעולם ועד, אז נבלו אלופי אדום, אלה מואב וחזה מורד, כולם מבינים שיש פה מלכות. כן, גם בת ירותחת לשון המדרש, ובא המלך ומצנן את הבת. זאת אומרת, לא, אין פה מלך, אין פה, עם ישראל זה עם רגיל. הטענה הזאת, עם ישראל זה עם רגיל, זה עם שהשם הוא לא מלכו. הדבר הזה, הטענה הזאת, שהשם הוא לא המלך שלנו, או המחשבה הכלל אנושית הזאת, היא מחשבת המלך. היא נבנית קודם כל על המצוקה של האנושות, של אומות העולם, שזה קשה לתפקד ככה במדעים הבינלאומיים, ביחסים בינלאומיים, שאתה יודע שיש עם אחד שהוא לא רואה לפי כללי המשחק, שהמלך שלו הוא מלך אחר, זה לא הוגן, זה לא פיר. כל החשיבה הרציונלית, הנורמלית, איך מנהלים את העניינים הבינלאומיים והמדינים, פשוט זה צורף את כל הקלפים. זה גם גורם לכל האנושות, לכל העמים, לחשוב מחדש על מה זה מלכות ואיך צריכה להיראות מלכות, ואולי ראוי להיות שייך למלכות הזאת. זה משגע את כל החשיבה האנושית, זה לא נותן לה, זה החשיבה הפוליטית, המדינית, החברתית, זה משגע את כולם. אז קודם כל זה ודאי עניין אנושי מאוד, מאוד נורמלי, דווקא אנשים ששואפים לסדר ולמדעיות ולשיטתיות, אנשים מאוד דווקא מצד השיטה המדעית, הם לא יכולים להסכים לזה, זה ממש, זה לא, זה מטורף את כל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה עכשיו לא אפשר להסתדר איתה. דווקא אנשים גם מצד שני, שהם רוצים כן לנהל הרבה עניינים לפי השיטות המלכותיות שלהם, שיש להם כן יומרות לקחת אחריות על האנושות, על העולם, על מדינות, על מה שקורה במציאות, הם עוד יותר נזעקים, כן, נגד העובדה שיש פה התערבות של מלך אחר, כן, שהוא מלך שאנחנו לא מכירים במציאות. זה לא משנה אם אפילו זה חלק קטן מהאנושות, זה לא משנה, יש פה התערבות של מלך אחר, זאת אומרת שיש פה משהו שהוא לא יהיה כפוף למלכות שלי. דווקא אנשים שרוצים למלוך על כל העולם בצורה זו או אחרת, מאוד בוער להם שלא יהיה פה איזו ישות שמצירה או שנאמר לגביה שיש לה מלך אחר שהוא מחוץ לעולם. זאת אומרת שהמלך לא מקבל את הופעת, את מלכות השם, זה שהשם הוא מלך של עם ישראל. לכן התורה מאוד בולט בתורה שהמאבק עם המלך הוא מאבק על סוגיית מלכות השם. כן, לשון הפסוקים בפרשת בשלח, בדיוק הדף הזה חסר, שר הערה אני נגיד בעל פה שוב, זה סוף פרשת בשלח שכולה עיסוק במלכות. ויאמר כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, כי יד על כס, כס זה לשון כיסא. אומר רשי, אין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שינחה שמו של המלך. כן, כיסא זה ביטוי של מלכות. את הכיסא, הופעת הכיסא, המושג של מלכות השם, זה הסוגיה שעומדת על הפרק עם המלך. לכן גם מיד אחרי שמקימים מלך בישראל, זה מצווה מלכותית מדרגה ראשונה, להחית זרעו של המלך, זה מצווה של מלכות ישראל. עניינה של מלכות ישראל זה לספר את מלכות השם. וזה אנחנו מקימים מלכות, לספר מלכות השם, ולכן האחריות הראשונה של מלך בישראל, כן, והיה בעניח השם אלוקיך לך מכל אוהביך מסביב, כאשר יש לך מלכות, תמחה את זכר המלק. אתה חייב, זה האחריות מלכותית שלך לדבר על מלכות השם. כל מי שמערער המלכות השם זה אויב.
יש מציאות של המלק בתוך עם ישראל?
זה עכשיו אנחנו נגיע. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה, קודם כל שזה כוח, שזה דבר שהוא לא רוצים את מלכות השם. כן.
הייתי מספר מאז שכל מלכותו בעצם תמירה במציאות השם.
לא מציאות השם, מלכות השם.
מלכות השם. ולהפיל את עם ישראל הוא דווקא יעבוד על הסוד המוכני. כמו שראינו אצל המדיינים שהם הוציאו את האנשים שלהם, מבינו שבשביל להחליט את עם ישראל...
לא, זה לא מלך. זה מה שאני רוצה להדגיש. מלך, אז איך נפגשים עם מלך? זה לא רוחניות. מלך, מי זה מלך? זה שאחראי על הקיום. מלך זה מי שדואג לעניינים. מלך זה לא הרב. מלך זה לא נביא. זה לא כהן. זה מלך. מלך מי שדואג, מי שמקיים. מי שהוא דואג לנתינים. לקיום שלהם, לעמידה שלהם, למה קורה איתם, להיסטוריה שלהם. במובן הכי ריאלי, הכי פיזי. סוגיית המלכות עוברת על הפרק. השם כמלך ישראל, לא כמלך העולם, כמלך ישראל, זאת אומרת, נקרא לזה ככה, כמנהיג הפוליטי, המנהיג הכלכלי, המנהיג הביטחוני שלנו. יש לנו מנהיג ביטחוני, לא רוחני. לא רוחני. רק פיזי. תמיד פיזי. בסדר? הסוגיה היא המלכות. הסוגיה היא המלכות, המלכות הפיזית. לכן זה גם קשה. לא תשכח כי בתוכנו אפילו אנחנו לא קל לנו לחשוב בצורה כזאת שהשם הוא המלך שלנו. באמת. אנחנו אפילו מוכנים להגיד שהשם הוא המנהיג הרוחני שלנו. שאלוקים מתווה לנו את הקוד הערכים שלנו ואת השאיפות הלאומיות שלנו. אפילו מוכנים להגיד שהוא נתן לנו את את תעודת הזהות המוסרית שלנו. הכל. אבל הוא המלך שלנו. זאת אומרת, הכל. מלך. במובן המילה מלך. הכלכלה, הביטחון, הקיום, הפוליטיקה, היחסים הבינלאומיים, המדיניות, החברה. מלך. מלך כפשוטו. בסדר? לנו זה קשה. לא תשכח. זה מאוד קשה. מאוד קשה, נכון? לא לשכוח. כל עניין של מלך ישראל זה לא פיית מלכות השם. זה ציווי מיוחד מאוד לזכור את המלך. כלומר, חלק מתעודת הזהות העצמית שלנו זה תודעת השם כמלך האומה. כמלך האומה. זה חלק מתעודת הזהות שלנו. כמלך ממש שלנו. אלא מה? שקל לשכוח את זה. למה קל לשכוח? כי ברצף האירועים, בשגרת החיים, מה שאנחנו קוראים, לא תמיד בולטת, ניכרת העובדה שיש לנו מלך. במובן הריאלי של המילה. לא ניכר, לא פשוט, לא יומיומי. זה שהוא נתן לנו תורה, כן, זה פשוט. אנחנו מרגישים כל יום. אבל שהוא מלך שלנו, שהקיום שלנו, כל מה שקורה איתנו מבחינה לאומית, הכל הכל, זה פרספקטיבה. אולי גם בפרספקטיבה היסטורית, להצליח, להגדיר, גם זה אפשר להתווכח. כאשר סוגיית זכור את אשר עשה לך המלאק, מתחברת לימי הפורים, לזמן שבו דווקא במצבים הכי פיזיים קשים, חושך בתוך חושך, זאת אומרת שאנחנו בגלות, אנחנו משועבדים, אנחנו נמכרים, ועל פניו אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו אמורים להישמד. פיזית. מושמדים, משועבדים. אמורים להיעלם. אין לנו מי שדואג לנו. כן? המלך שכביכול לקח אחריות עלינו, מחר אותנו. מתגלה שלא נכון, הוא לא המלך שלנו. זה אשליה, היה נדמה לו שהוא המלך. וזה הוא לא המלך. פשוט טעות. הוא לא המלך. ודאי שהחשיבה המלכית התחברה למלך שרוצה להיות מלך העולם, שרוצה לנהל את כל העניינים, ומאוד הגיוני, אחד ועוד אחד, שאם אתה רוצה להיות מלך העולם, אתה צריך דבר ראשון להוציא מהמערכה איזה עם אחד שמפריע ליכולת לעשות את זה. כי הוא כל הזמן, העם הזה אומר, יש מלך אחר, יש מלך אחר. הוא לא במיוחד מוכן לקבל את הכללים פה של המלכות. דווקא אתה, שאתה מעניין אותך המלכות, כיסא, כן? אתה צריך להיות הראשון שאכפת לך מאן שבתוכו לא מוכן לקבל את הכללים המלכותיים במציאות. ומתברר דווקא, כן, נכון, באמת יש לנו מלך, לא יעזור שום דבר. האמת תפחה על פני כולה. דווקא הטרגדיה הזאת, שכאילו הכל, אין כלום. אז, דווקא על ידי המלאק, הוא מעורר את הודעת המלכות שלנו. אנחנו משתמשים, אם אפשר לומר, באמלאק, משתמשים באמלאק כדי לעורר את הזיכרון שלנו. למה אנחנו צריכים את זה? היה אפשר יותר פשוט להגיד, כמו שאמרנו, תזכור שהשם הוא מלך. כי באמת, רק על ידי המלאק, רק על ידי הכוח הזה, שכל הזמן מוכיח, רוצה להוכיח שאין לנו מלך, ומנסה, וכמעט מצליח, רק על ידו, באמצעותו, אנחנו מצליחים לזכור. צריך איזה אמן כזה בשביל שאנחנו נזכור שיש לנו מלך. צריך סכנות, צריך שאחרת יהיה מונחת על הצוואר שלנו, צריך שיהיה תזכורות חיצוניות כדי שנזכור את זה, כי זה מאוד קשה באמת באמת לזכור את זה. שזה יהיה זיכרון אצלנו, ברמת זיכרון, בנחת הנחת יסוד. אנחנו נעזרים, צריכים לעזר בגורם חיצוני, זיכרון מיוחד. זיכרון, אנחנו צריכים לזכור משהו ששייך לעצמיות שלנו באמצעות גורם חיצוני. הוא יוצר הוא מחפש כל הזמן ליצור את הסיטואציה, ליצור את ההוכחה שבאמת אין מלך. הוא מחפש הזדמנויות. מתי שאפשר להוכיח את זה, או מתי שזה נושא שהוא חם. כן? ואז דווקא הדברים ניכרים. כן? אז פתאום הם נעשים. על ידי שאתה זוכר את המלאק שלא מצליח, כן? שמנסה, אז אתה זוכר ממילא, מה אתה זוכר? מלכות השם. זה מקור אדיר לשמחה. זה סוג חדש של שמחה. יש שמחה על מה שאנחנו עושים, על מה שאנחנו שואפים, ויש שמחה על העובדה שהשם הוא המלך שלנו. זה שמלכות השם זה סיבה לשמחה, זה עיקרון יסוד בתנ"ך. כבר בשירת הים, שירה, על מה הנושא של השירה? הנושא של השירה זה המלכות, מלכות השם. מלכותך ראו בניך, בוקר היה מפני משה, זה אלינו ואמרו, משה ובני ישראל, לך אמרו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם. ומלכותו ברצון קיבלו עליה, משה ובני ישראל, בשמחה רבה. קבלת המלכות, או ראיית המלכות, הופעת המלכות, היא שורש עליון של שמחה. ושמחה על מלכות השם. ישמחו במלכותך, שומרי שבת. זה קשור מאוד לשבת, זה לא במקרה שזה בא בשבת. השם הלך תגרד, ישמחו עם נקרא את רוצה להגיד בה, לא מה?
תודה רבה.
נגיד לפסוקים. ישמחו השמיים ותגיע לארץ עירם הים ומלואו. למה שמחים? אמרו בגויים השם מלך אף תיקון תבל בעל תימות, בגלל שיש השם מלך שידין עמים ומישרים, שיש הופעת מלכות השם, לכן ישמחו השמיים ותגיע לארץ. לפני השם קיבל לשפוט הארץ, השם מלך תגיע לארץ, ישמחו עם רבים. שבת שמעה ותשמח ציון ותגן למנות יהודה, למען משפטיך, למען משפטיך, ההנהגה שלך, המלכות שלך, השם. כל זה שמחה גדולה על המלכות, הופעת המלכות. המלכות במובן הזה, במובן הפרטי, אם אפשר לומר, שלנו. השם הוא המלך שלנו, כאילו ממש המלך, במובן הבשר ודם, במובן הפיזי, הקיומי, הכל, ממש המלך שלנו. יש לנו מלך. לכן רגעי השיא במגילה הם כאשר באמת מתגלה שמרדכי הוא המלך. משום מקום קצת פתאום המלך, זה בבואה, כן? מרדכי הוא בבואה, הוא ראי נאמן של העובדה שהשם המלך שלנו. כי מאיפה מרדכי פתאום נהיה מלך? כולם צועלים ושמחים, למה? ששנת יעקב צהלה ושמחה, תראותם יחד חלת מרדכי. כן. מרדכי יצא לפני המלך בלבוש, מלכות, חלת וחור, אז העיר שושן צהלה ושמחה, למה? התגלה, אי אפשר לטעות, יש פה מלכות השם, מאיפה, זה, מאיפה פתאום מרדכי נהיה מלך? מאיפה זה צץ? זה פשוט שזה מלכות השם. השם הוא מלך שלנו, תראה איך הוא דואג לנו. הוא פשוט, הוא, יש לנו אבא בשמיים. לא אבא, מלך בשמיים. פיזי, ממש. זאת שמחה שקשה לתאר אותה. זו שמחה של, שמלאת אותנו. זו שמחה על העובדה שזכינו, ואנחנו לא בדיוק יודעים למה. קשה לנו להבין למה, שיש, הקדוש ברוך הוא החליט להיות המלך שלנו, המלך שלנו, לא זה שנותן לנו רק ערכים ותכנים ושאיפות ומצוות, הוא המלך שלנו פיזית, וזה חג פיזי. אנחנו אוכלים ושותים ואנחנו שמחים פיזית. כן, הפיזיקה שלנו שונה, הריאליה שלנו היא שונה, הפוליטיקה שלנו היא אחרת. מלך ש... יש לנו מלך שמנהל לנו את כל הנינים האלה, מלך עליון, מלך קדוש, מלך מלכי המלכים. זה ממש גורל אדיר, אנחנו גורל עצום, זכינו להיות עם שהשם הוא המלך שלו. אם היינו, אם נצליח להפנים את הדבר הזה, זה הפנמה מאוד מאוד קשה. כי המלאק הוא מסתפר פה, הוא נמצא מיד, מיד בצד ואומר, רגע, זה מאוד יפה, אבל לא חיים ככה. לא חיים ככה. תראה, ככה לא מנהלים את העניינים, לא המדינים, לא כלכלי, לא בינלאומי, כלום, לא מנהלים ככה. לנהל ככה חיים, זה שטות, זה עיוורון, זה שיגעון לעשות ככה. זה מחשבה מסוכנת. לחשוב שהשם הוא המלך שלך זה מסוכן, זה אפילו מסוכן. לזכור את זה כל הזמן שהשם הוא המלך שלנו זה אפילו מסוכן, כי זה אתה עלול לחשוב מחשבות לא ריאליות. השם הוא המלך שלך, הוא מסוכן. אני חושב שיש לך גורל, יש פה איזה גורל שהוא מעבר לכל היגיון, יש פה איזה מזל גדול. מה, אי אפשר ככה לנהל את העניינים על פי איזו החלטה גורלית כזאת? מה זה הדבר הזה? זה גורל עליון שהשם הוא המלך שלנו? מסוכן? צריך קצת לשתות יין. זה לא פשוט, יש הרבה קושיות על הדבר הזה, על היכולת להיות בתודעה שהשם הוא המלך שלנו, באמת הוא המלך שלנו. זאת אומרת, כל הזמן צריכים לחזק את תודעת הזיכרון הזאת, נכון? השם אומר.
זה מסוכן.
לא, אני אומר, זה נראה כמסוכן. בעיניים חיצוניות זה ממש מסוכן. זה לא ריאלי. זה באמת לא ריאלי, כן? צריך לחשוב, להבין שזאת הריאליה. הריאליה ממש. בשביל זה אנחנו צריכים כל הזמן להיזכר, להשתמש בכל מיני אמצעים. למשל, בזיכרון המלאק. אבל צריך כל מיני אמצעים בשביל לעורר את הזיכרון הזה. כאילו אמרתי במרכאות מסוכן, כאילו יש בן אדם שהוא יש לו מלך, את, יש לנו מלך, אנחנו מסודרים, אנחנו לא, אנחנו מאוד רגועים, אנחנו מלך שמנהל לנו את העניינים. את יכול להיות שיקרו כל מיני דברים אפילו קשים, אבל בגדול אנחנו רגועים, כי מה כבר יכול להיות? יש לנו מלך שדואג לנו. בסוף הוא דואג לנו. הוא דואג וידאג וממש, מלך. אז אתה יכול, במובנים מסוים, אפשר להגיד טוב, אז אפשר לסגור את כל המחשבות, כל התכנונים, את כל החישובים המעשיים והריאליים. זה לא פשוט להגיד לכולם, טוב, תסגרו, זה בסדר, הקדוש ברוך הוא המלך שלנו. לא פשוט. להפוך את זה, לתרגם את זה לאמונה עצומה, לא לזכיחות דעת, לא לאשליות, לאמונה, לכוח, לעוצמה לאומית, לתרגם את זה כדבר שהופך להיות למנוף, לאופטימיות, לכוח התמודדות. יש לנו מלך. זה לא פשוט לעשות את זה. לתרגם את זה נכון. אבל זה חובה לאומית של כולם. כולם צריכים להתכנס ולשמוע את זה שהשם הוא המלך שלנו. במובן הכי פשוט, הכי קיום, הכי קיום. לא לשכוח את זה. זה דבר לא קל, אבל הוא שורש של שמחה מאוד 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 עליונה. הזכירה הזאת היא עומק של שמחה. שיש לנו מלך. אז זאת אומרת שאחד השורשים, שבת, שהיא שורש לשמחה של פורים וגם שמחה של כל השנה, העמקה בזיכרון הזה.